ערב טוב, י"ב חשוון, תשפ"ב, יום השנה 26 לרצחו של ראש ממשלת ישראל יצחק רבין בידי בן עוולה, או אולי בידי בני עוולה, או אולי לא אולי אלא בטוח בידי בני עוולה. בואו נתקדם. אז נושא השיחה, יצחק רבין, 26 שנה להירצחו, מי באמת רצח אותו? מהי גדולתו האמיתית? אחזור קודם 66 שנה אחורנית, אני אז בתחילת שירותי הצבאי, עומד בטרמפיאדה בבית שמש, מחפש טרמפ לירושלים, יחד עם עוד שניים מחבריי, לפתע עוצרת מכונית שרד צבאית, שלאחר מכן התברר לי שנסע בה כרגע רב אלוף יצחק רבין, הרמטכ"ל דאז, מתיחות גדולה בגבול הצפון, הייתה איזו תקרית אווירית אם אינני טועה, והוא טס לפגישה עם ראש הממשלה, יכול להיות שאז הייתה ראשת הממשלה. מכשירי הקשר מטרטרים מכל הכיוונים, והוא נותן הוראה לנהג יותר מהר, יותר מהר, לא פחות מ-160 קילומטר לשעה, והמפחיד מכל, כשיש צורך, הוא עוקף, לא למסלול השני של העקיפה, אז בזמנו ההפרדה בין הנתיב הלוך ושוב היה רק על ידי סימוני גיר, אלא לעקוף אל הנתיב, דרך הנתיב הנגדי. עד כדי כך, הרגשה של דחיפות, פיקוח נפש, עם ישראל בסכנה, צריכים להחליט עם ראש הממשלה, כנראה כן מבצע, לא מבצע. ותוך כל זה הוא תורח ולוקח שלושה טרמפיסטים, כי זה היה אצלו עיקרון. כשנוסעים, אז לא מתעלמים מטרמפיסטים שעומדים בצד הדרך. מאז יש לי איזושהי הרגשה של הכרת הטוב, אדם שעשה איתי כזה חסד למרות דחיפותו, שהיה חייב לטוס, אז נראה לי שקצת בתור הכרת הטוב אני רוצה לבוא ו להסביר שמה שהיום ביום השנה להירצחו מספרים בשבחה ובגדולתו והכל, הם לא יודעים את האמת, הם לא יודעים את קצה גדולתו, הם חושבים שהם מעלים אותו ובעצם הם מורידים אותו. כשלא אומרים את האמת אז מפספסים גם את הגדלות האמיתית. הם מציירים אותו בצבעים מפוארים, בהתחלה זה לא היה ככה, היהודי הזה בא משאול תחתיה, ממש. אז מה אני עכשיו מספר בגנותו? לא. כשיהודי יוצא משאול תחתיה וחוזר בתשובה, כאן לא הכוונה על חוזר בתשובה ליהדות, גם זה הוא ניסה כפי שנראה, ולא צלח בידו, וחוזר בתשובה, ומוכן להקריב את חייו בשביל העקרונות שלו, בשביל טובת עם ישראל, לפחות העקרונות החדשים שלו, שאולי לא היו לו עד היום, כשבן אדם חוזר בתשובה, זאת הגדלות, אחת הגדלויות הגדולות ביותר שיכולה להיות לבן אדם. אז באמת דברים אמורים. אז קודם כל, צריך לגלול לפניכם את ההיסטוריה. מה קרה כאן באמת? מאיפה אני יודע את הדברים? מאיפה אני יודע את הדברים? אני לא מומחה גדול לכל ענייני רצח רבין, מעולם לא התעסקתי בזה. הרבה מאוד מהאינפורמציה שיש עכשיו בידי, שמעתי היום. בעבר קצת חשבתי על זה, דיברתי על זה. לא מומחה כזה גדול. אז מאיפה אני יודע שמה שהולך לבוא ולהגיד לפניכם, בשמו של אחד בריך חמי שחשף את זה וכו' וכו', אולי הוא סתם בלבל את המוח. מאיפה אני יודע שבאמת יש טעם לבוא לדבר על נושא כזה רגיש? כאילו אני יודע מה קרה? מאיפה? כבר אמרתי לכם כמה פעמים שבדברים האלה, לא צריך להיות מומחה בכל מיני שטחים, צריך להיות בעיקר מומחה במדעי המאפיה. וכשמבינים במדעי המאפיה, אז לפעמים רואים יותר טוב מכל המומחים שנכנסים לפרטים. במה דברים אמורים? כשפרצה מגיפת הקורונה במרכאות או לא במרכאות, כבר לא בשלבים הראשונים, בשלב יותר מאוחר, שמעתי במקרה, אין מקרה, ראיון עם איזה מומחית, נדמה לי לאפידמולוגיה, שבאו וראינו אותה, מה מקורות המגפה? והיא אמרה ככה, שוב במקרה, הכל במקרה. אני, היא אומרת, אין לה שום ספק שהמגפה הזאת היא לא מגפה טבעית, אלא היא פרצה על ידי כוונה תחילה במעבדות הואן שבסין. שואל אותה מראיין, עשית על זה מחקרים, היא מומחית גדולה. אז היא אומרת, אני עושה מחקרים ואני בודקת, אבל תשמעו, אני ידעתי את זה מהיום הראשון. מהיום הראשון אני ידע את זה, מאיפה ידעת? פשוט מאוד. שוב, במקרה, היא שמעה באיזו תחנה שהמגפה הזאת הונדסה על ידי בני אדם, במעבדות הואן, ואחרי חצי שעה היא ראתה שזה הוסר מהתקשורת. אז היא אמרה, עכשיו אני יודעת שזה נכון. בלי מחקרים אפידמולוגיים, היא עכשיו יודעת שזה נכון, זה הוסר, אז נראה שזה נכון. מה אם כל כך בוער להם? אז יש איזה מישהו טיפש שאומר זה שטויות. לא, אם זה מוסר, אז זה כנראה רציני. אז גם כאן אמרו לי שנדמה לי היום או אתמול היה, בתקופה האחרונה היה ברור 12, 13, לא יודע, איזשהו כתבה על הנושא של רצח רבין, והכתבה הזאת הוסרה מהיוטיוב, היוטיוב הסיר אותה. זה כבר אינדיקציה מאוד מאוד טובה שיש לי את הזכות לבוא ולדבר כאן, שהדברים הם, יכול להיות שהם נכונים. ובמיוחד, שאנחנו הולכים לדבר על זה שבעצם, כפי הנראה, לפי הטענות האלה, מי שרצח את רבין זה לא יגאל עמיר, אלא מערכת משומנת היטב, שהיא בעצם מה שאנחנו קוראים היום הסדר העולמי החדש, אז היה לפני 26 שנים, היום יש את ממשלת הצללים של היום, לפני 26 שנה, שנה זה מסתם היה קצת ברכבים אחרים, אבל זה הכל בנוי על ה-CIA ששולט בשבק שלנו, ממשלת צללים ששולטת בעולם, שולטת במנהיגים, וכבר אז היא שלטה במנהיגים שלנו, כולל יצחק רבין. אז כמה שאני מכיר היום את כל הנושא הזה, סך הכל מומחה למדעי המאפיה, נכון? כמה שאני מכיר את הנושא הזה, אז מאוד 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 סביר שכל הטענות האלה של הסופר ברי חמי, שהן טענות של אמת. אז אני עכשיו לא כל כך נכנס, כן אמת, לא אמת, זה לא ענייננו. זה מאוד ענייננו, כי אם זה אמת אנחנו גם מבינים שמה שקורה היום, שאנחנו, כל הטענות האלה שמוכרים אותנו על ידי איזה ממשלת צללים, זה הן טענות נכונות. אבל לגבי דמותו של יצחק רבין, אנחנו כרגע לא רוצים להיכנס לפרטים, לדבר על גדלותו המשתקפת מתוך הדברים האלה. כל היום שמענו היום בחדשות הספדים, רבין ככה ורבין ככה ומורשת רבין, האחדות. אני לא מדבר חס וחלילה על כל המספידים. יש כאלה שלא יודעים את העובדות. יש כאלה שמאמינים בכל מה שהלוקשים שמוכרים להם, ומספידים באמת באהבה ובהערכה למורשת רבין. כפי שאני אומר, הם לא מבינים מה הוא היה, שבהתחלה הוא לא היה כזה טהור כמו שהם אומרים, ובסוף הוא היה פי אלף ממה שהם חושבים, אדם שהצליח אחרי כל זה לחזור בו. אז איזה צביעות לאותם אלה שיודעים שזה בעצם המערכת של הסדר העולמי החדש, דאז, שחיסלה אותו. ובטח אלה שהיום שותפים למערכת הזאת, ויש הרבה מהשותפים שהספידו, והם עצמם שייכים למערכת. קשה להקל כזאת צביעות. אז אלה לא השבחים האמיתיים ליצחק רבין, למרות שביתו מאוד מתפעלת מהם. אבל שבחים של שקר הם לא שבחים. אני אנסה לתת לו עכשיו שבחים של אמת. אז מה קרה שם באמת? מי רצח את רבין? איך הוא נרצח? אז שוב, נכון, יש עדויות רבות של מומחי בליסטיקה, מאיפה חדרו הכדורים, מאיזה כיוון, אבל לא העיקר זה מומחיות בבליסטיקה. ויש עדויות של רופאים משפטיים, שטוענים שלפי מה שהסיפור הרגיל, איך שרצחו אותו, יגאל עמיר רצח אותו מקדימה, ירה בו מקדימה, איפה שפגע הכדור, זה פשוט לא ייתכן שהוא צעד די בקלות כמה צעדים אל עבר המכונית שלו. אולי הוא יכול לעשות את זה. אלא מה? נמצא מזה שהוא נרצח במכונית. ועוד ועוד, יש מומחים לככה, ויש מומחים של ככה, ויש מומחים שיודעים להגיד, הנה, היה לו הפתקה של הנאום שלו, ולפי הסיפור כן היה צריך להיות שם חור, ולא היה שם חור. מומחים, בלשות ממש, ויש הרבה הרבה ראיות. אבל שוב, הראיה העיקרית לגביי, שמי שמכיר את שיטות העבודה שלהם היום, ויודע שזה לא השתנה בהרבה, אולי הדמויות השתנו, אבל השיטות לא השתנו. מי שמציית למערכת הוא חי, ומי שלא מציית למערכת הוא מת. בין אם זה יצחק רבין, בין אם זה ג'ון פיטגרלד קנדי, בין אם זה לינקולן, מי שלא מציית למערכת מוצא את מותו. אז על סמך כל זה נראה לי שהדברים שאני אומר הם די מבוססים. שוב, אני לא לוקח על זה אחריות, אבל נראה לי שזה די ברור שלא יגאל עמיר הוא זה שרצח אותו. הזכרנו את הסופר ברי חמיש, שנדמה לי פעם הסתכלתי, אז שמעתי כבר עליו, רציתי להכיר, הסתכלתי בוויקיפדיה או משהו כזה, ניסו לצייר אותו שם כאדם מוזר, מסכן, לא יודע. זה האדם שחשף את מה שקרה. זה האדם שחשף את מה שקרה ושילם על זה בחייו. פעם ראשונה התנקשו בו בצורה מתוחכמת, מתנה שנתנו לו בארץ, וכמעט שמת, ברח לפלורידה, שם מצא את מותו, מסתמה חוסל, זה אחד הסודות הגדולים ביותר של מדינת ישראל. אז איך אני לא מפחד? אם אני בא עכשיו לדבר על אחד הסודות, איך אני לא מפחד? אז רבותיי, נתקדם הלאה ונראה שזאת מורשת רבין האמיתית. שבן אדם, כשיודע את האמת, אז הוא צריך להסתכן ולדבר ולא לפחד. רבין עשה את זה. שנדמה לי שהיה לו די ברור שהסיכויים שלו לשלם בחייו הם מאוד מאוד גבוהים. יצחק רבין, שוב, אני לא מתחיל בשבחים, אבל מה אפשר לעשות? ולמעשה, כיוון שבזמנו התעניינתי מאיזושהי סיבה בפרשת האלטלנה הנוראית, מלחמת האזרחים הראשונה אולי שהייתה בעם ישראל, תוך כדי דיבור אני חושב שהנה אנחנו עכשיו לקראת מלחמת אזרחים, כשאנשים לא יודעים את זה, לא תופסים מה שקורה כאן, לא תופסים שכשמודיעים היום שעכשיו ועדת אתיקה הולכת להחליט על רקע, על רקע המחסור במכונות אקמו, מה העדיפות להצלת חיי אדם? האם לתת עדיפות למחוסנים על פני הלא מחוסנים? מי שלא שם לב שזאת מלחמת האזרחים החדשה שהולכת להיות כאן. איך לחסל את הלא מחוסנים מתנגדי המשטר. אז זה היה עם פרשת אלטלנה. אני חושב שראוי להקדיש לזה שיחה בפני עצמה, כי לא הנושא שם יצחק רבין, הוא היה אז קצין צעיר בהגנה, אבל היה די מקורב לבן גוריון, והוא הזדמן שם בחיפה, יש טוענים במקרה הוא הגיע לשם, יש טוענים לא במקרה, הוא בעצם פיקד על התותח הקדוש בלשונו הנוראית של בן גוריון, שירה והטביע את אלטלנה, ואחר כך עוד כמדומני ירו גם על הפליטים ששחו בים, כי חששו שאחד מהם הוא מנחם בגין, והייתה אחת המטרה הגדולות להיפטר ממנו. הטביעו אונייה שהיה בה את רוב הנשק של עם ישראל דאז, ועל ידי כך מנעו עוד שתי אוניות שהיו בתוכנית להגיע, וכל זה על הוויכוח מי יקבל את הנשק, שבגין כבר הסכים שההגנה תקבל את הנשק ולא אצל, ורק הוא דרש שלקוחות אצל יוקצב בירושלים, נדמה לי, יוקצב חלק מהנשק, זה לא בא בחשבון מבחינתו של בן גוריון. ועל זה התותח הקדוש, ועל זה הכל, ולצערי הרב, יצחק רבין נטל חלק בזה. אז כבר אז הוא התחיל להיות בצד הלא כל כך נכון, היה יד הרבה מקורב לראש הממשלה. ראש הממשלה הזה שווה גם עליו לדבר. ולמה? בגלל שהרבה הרבה אנשים נדבקים במדינה הזאת, המדינה שלנו, ולא רואים על איזה תשתית ריכובה זה הכל בנוי. אדם מטורף שהיה מוכן להטביע את האלטלנה מסיבות כמעט אישיות, שבגין לא יתחרה בו. לכאורה הוא אדריכל מלחמת השחרור שבה שוחררה מדינת ישראל, אבל איך שפרצה המלחמה, היה קרב לטרון, שמי ששומע מה היה שם, מי משה דיין, שהיה בעצם המומחה למה שקורה שם, ואמר לו בשום אופן לא לשלוח את אותם עולים חדשים שרק הגיעו, נערים מאירופה, לא יודעים עברית, לשמוע את הפקודות של המפקדים שלהם, כצון לטבח. אז זה הבן גוריון שלנו שעשה את המדינה, מהשיגעון שלו נהרגו שם, אחרי שדיין הזהיר אותו, נהרגו שם לסדר גודל של 100 משהו כזה, נערים שנשלחו כצון לטבח. אז זה התשתית של מדינת ישראל, זה לא הנושא עכשיו, אבל שוב לצערי, יצחק רבין התחיל על הצד הזה. אבל אנחנו עכשיו מגיעים לנושא האחר. ושוב, לא לשבחו, יצחק רבין היה חבר בכיר בבונים החופשיים, אילומינטי. שבועת האילומינטי, כשאתה מצטרף, אתה נשבע נאמנות לארגון, אתה חייב להישמע להוראותיו, ואפילו כשזה לך נראה לא מוסרי, יש מי שמבין למעלה יותר טוב ממך, אתה חייב לשרת את הארגון, הארגון כבר ידאג לצרכיך הכלכליים. אתה אחראי לארגון. ומי שלא מציית, אחת דתו למות. זאת שבועת האילומינטי. ויצחק רבין פעל בהתאם לפי מה שמכתיבים לו ממשלת הצללים שם למעלה, כמו שהיום נתניהו, בנט, מוכתבים על ידי ממשלת הצללים אי שם למעלה, בקצה הפירמידה של הסדר העולמי החדש. והוא הולך איתם, והוא חותם על הסכמי אוסלו ביוזבתם, רשות פלסטינאית, נשק לטנזנים, המשטרה הפלסטינאית. זה לא בדיוק האינטרס של עם ישראל, אבל זה ההוראות מגבוה. זה לא אהבת שלום, מרץ, שמאליות, שמאלניות, זה הוראות מגבוה, זה הוראות מגבוה. וכאן בא המהפך, באיזשהו שלב הוא תופס שהכל נגד האינטרסים של עם ישראל. והקש ששבר את גב הגמל כנראה, זהו שהוא גילה את המכתב שכתב שמעון פרס לוותיקן על הסכם של מסירת כל המקומות המקודשים או השליטה בירושלים כולה לוותיקן. אז זה הוא כבר לא היה יכול להחשות. הוא הבין שמשהו כאן רכוב, שמשהו כאן נגד האינטרס של עם ישראל. אתמול היה היורצייט של מאמה רחל, רחל אמנו. סתם ככה צריך לדעת שקבר רחל היום זה, נדמה לי שגאון מווילנה אומר שזה מקום התפילה העיקרי של עם ישראל, זכויותיה של רחל אמנו. הוא הבין שקבר רחל זה חלק ממורשת עם ישראל. אותה רחל שעמדה בקבר רחל וליוותה דמותה את הגולים, והקדוש ברוך הוא אומר לה, מיני קולך מבכי, ושבו בנים לגבולם, בזכות הוויתור שוויתרת לאחותך לאה. זה גורם לשבו בנים לגבולם, עם ישראל חוזר לגבולו, ועל זה הרשעים האלה רוצים לוותר, ולמסור את קבר רחל לפלסטינאים. כך היום שמעתי מאחד אלה שדיברו, אנשי הימין שדיברו על רבין והזכרו לו את זה, שזה היה אחד המעשים האחרונים שלו, שהוא לא הסכים למסור את קבר רחל שעם ישראל יתנתק מקבר רחל. אז הוא תפס שקורים כאן דברים נוראים ואיומים שהוא לא יכול להחשות עליהם, והוא החליט לחזור בו מהסכמי אוסלו. ושוב, אני לא כזה מומחה, אבל לפי כל הידוע לי, וכל הידוע על דרכי הפעולה של אותם אנשים, הוא ידע הרבה יותר טוב ממני, הוא היה באילומינטי. זה יכול בהחלט להביא לגזר דין מוות, וזה הביא לגזר דין מוות. אז יהודי שלא יפה להשתמש במילה הזאת, אבל תכף אנחנו נראה מה המדרש אומר על המילה הזאת. בוגד בעם ישראל, פתאום תופס את עצמו, ומגיע למדרגה העליונה של מת על קידוש השם, עושה מעשה להציל את עם ישראל מהקלקול שהוא עצמו עשה בידיים שלו, להציל את עם ישראל מזה ומסכן את חייו. זה ממש מדרגה גבוהה מאוד של למות על קידוש השם. מדרגה מאוד מאוד גבוהה. וכל אלה שמספידים אותו, אין להם מושג על איזה מדרגה הוא הגיע, לעומת כל מדרגות השקר שהם אומרים שזה בכלל לא נכון. כי כל מה שהם אומרים זה היה הפוך. הוא לא היה כזה. רק בשינוי. רק בשינוי. זה היה המעלה שלו, כשהוא חזר בו. וזה צריך להיות דוגמה לכל אחד ואחד מאיתנו, כמה יהודי יכול להשיג על ידי זה שהוא מכיר בטעות שלו וחוזר בו. זאת הייתה חזרה בתשובה אדירה, לא במובן שלנו של היום לחזור בתשובה זה לחזור לקדוש ברוך הוא, אלא לתקן את המעשים שלו. בלי שהוא חשב אז על הקדוש ברוך הוא. אבל אי אפשר להמעיט בדמותו ולא להזכיר את זה שהוא גם ניסה לחזור בתשובה במובן המקובל. באיזשהו שלב הוא היה מאוד מקורב לרב עובדיה יוסף, הוא התחיל להניח תפילין ורצה לחזור בתשובה, אבל הסביבה לא אפשרה לו. רבותיי, כמה נורא, ואני מכיר מקרוב מקרים שתשובה נמנעת או כמעט נמנעת בגלל לחצים חברתיים. מה יגידו? שם אולי זה היה דברים הרבה יותר חמורים, אולי הממסד של האילומינטי לא נתן, לא יודע, אבל לפעמים ככה. החברה, איזה ביטוי של זלזול, האדם בנפשו פנימה רוצה לחזור בתשובה, והחברה לוחצת. אז גם על זה אנחנו חייבים לומר, זכות גדולה הייתה לו, לפחות שהוא ניסה. שהוא ניסה, ואין לנו בעדו. אלה בעצם שתי החזיתות בהם הוא נלחם, אחת נכשל, אחת הצליח. זה החזיתות שאנחנו עומדים היום, בדיוק שתי החזיתות העיקריות שיש היום לעם ישראל. חזית אחת זה להבין שיש לנו כאן עסק עם מפלצת שנקראת הסדר העולמי החדש, ואנחנו חייבים להתמודד איתה, לא להתעלם מהמציאות, ללכת על האמת, לברר מה נכון ומה לא נכון. זה בנפשנו, משום שלא כאז, אז היה מדובר מדינה פלסטינאית, נו, בסדר. היום מדובר על שואה כפשוטו, וזה בנפשנו, וזה הדבר האחד שאנחנו חייבים להתמודד עם הסדר העולמי החדש. ובזה הוא התמודד והצליח, לא שהוא הצליח למגר את הסדר העולמי החדש, אבל הוא הצליח לקנות את מקומו בעולם הבא, לעשות מה שהוא היה צריך לעשות, ואפילו ששילם בחייו. ובדבר השני הוא נכשל. הוא רצה לחזור בתשובה אל הקדוש ברוך הוא, ונכשל. וזה החזית העוד יותר חשובה שלנו, לחזור אל הקדוש ברוך הוא, לא רק בגלל שזה התכלית של יהודי, לחזור אל הקדוש ברוך הוא, אלא בגלל שעל פי הפשט, מי שמבין שיש לנו היום את המלחמה הזאת, את השואה שמתקרבת מהסדר העולמי החדש, ומבין שזאת הבעיה שלנו, שואה כפשוטו, פיזית, לא רק רוחנית, דילול, שיעבוד, זריקות נוראיות, שחס וחלילה, מה שהן עושות, וכמעט ברור שיעשו בעתיד הקרוב או הרחוק, דברים נוראיים, לא כאן המקום עכשיו לדבר על זה. אז מי שמבין שזאת המלחמה שלנו, להיחלץ מהשואה הזאת, גם צריך להבין שאנחנו מתמודדים כאן עם כוחות קטנים, כסף בלי ספור, שליטה בלי ספור, כמו ששלטו על רבין, שולטים על הרבה הרבה ראשי ממשלה וכו', תקשורת, אין לנו כוח טבעי נגדם, אלא אם נזעק אל הקדוש ברוך הוא, ואז הוא יטפל בהם כבר, אנחנו לבד לא יכולים. כך שזו התקווה היחידה שלנו להינצל מהשואה הזאת. אלה בדיוק שתי החזיתות שבהם נלחם יצחק רבין. דיברו היום כל הזמן בהספדים, מורשת רבין, מורשת רבין, מורשת רבין, המציאו להם איזה מורשת. מורשת רבין האמיתית, זה מה שדיברנו, כשאדם מגלה שהוא טעה, כשאדם מגלה שהוא קלקל, שיהיה לו את האומץ לקום ולתקן. זה מורשת רבין, ואפילו אם מסכן את נפשו. לגביי בצורה מטאפורית אולי, גם מורשת רבין, מה שסיפרתי שהוא היה עוקף במסלול הנגדי, שלפעמים כשאתה בטוח במה שאתה עושה ומה שאתה רואה, ושאחרים רואים את זה בצורה שאינה אמת, אז אתה צריך לנסוע גם נגד הזרם. יצחק רבין מת על קידוש השם. ליל שבת האחרון שמעתי מהרב חיים פרוינד, רב בית כנסת לומדי תורה כאן לידי ברחובות, שאלה מעניינת, מדרש פליאה, היה פרשת לך לך, לך לך לארצך ולמולדתך, זה אחד הניסיונות של אברהם אבינו, לעקור ממקומו. אומר המדרש, בעוד מקום כתוב לך לך, בפרשת העקדה, לך לך, לעקוד, לעלות לעולה את בנו, את יצחק, עתיד, עם ישראל, להרוג אותו. של המדרש, איזה ניסיון יותר קשה, ניסיון של לך לך מארצך, או לך לך של העקדה? ואיך אפשר להבין בכלל את השאלה הזאת? ברור. אז מביא המדרש, פסוק, כן, אז כן, באמת, העקידה זה הניסיון יותר, יותר קשה. איך אפשר בכלל להבין מה היה ההווה מינה, המחשבה שיכול להיות שלא ככה. והרעיון בדבריו היה, אני זוכר בשמי, שלפעמים יותר קל למות על קידוש השם, מה שנחיות על קידוש השם. אברהם אבינו, בלך לך שלו, חי על קידוש השם. מבטיחים לו זרע, מבטיחים לו ממון וכבוד, והנה הוא מגיע ואין לו זרע, ויש רעב, ואשתו נתפסת, הכל הפוך על הפוך, והוא לא פוצה פה ומצפצף, הוא מאמין, חי באמונה, לחיות על קידוש השם, לפעמים יותר קשה מה שלמות על קידוש השם. יצחק רבין מת על קידוש השם בצורה נשגבה, אבל חשוב לכולנו, עדיף, לא צריך למות על קידוש השם כשאין צורך, כשיש צורך, צריך. צריך לחיות על קידוש השם, לחיות באמונה, לחיות עם המציאות, לא להתעלם משום דבר, לא להתעלם מהאמת. אם אתה חילוני, לא להתעלם מזה, שבעצם כל הראיות המדעיות מראות שיש בורא לעולם. אם אתה דתי, לא להתעלם מכל הראיות שמראות שאתה עכשיו הולך כפשוטו בדרך של עבודה זרה. ולא כאן המקום עכשיו לדבר על זה. זה לחיות על קידוש השם, לחיות את האמת. יוסף משיטה. מי זה היה יוסף משיטה? אולי בעברה אשכנזית אומרים משיסה, תו לא דגושה. יעקב אבינו מגיע ליצחק לקבל את הברכות. רבקה יוזמת את זה ברוח הקודש, יודעת מי זה עשיו, יודעת מי זה יעקב, יודעת שהברכות מגיעות ליעקב. מגיע יעקב לקבל את הברכות מיצחק. אחד הרגעים החשובים בהיסטוריה האנושית שבו עם ישראל מקבל את השלטון במרכאות על העולם, ולא עשיו ולא אדום. רק אחר כך עשיו מקבל את הברכה שהוא בכל זאת היה מגיע לו ברכה, שכל השלטון של ישראל יהיה רק כאשר ישראל עושים רצונו של מקום. אבל כשהם יורדים, אז עשיו שולט. ועד היום זה מה שקורה, שעשיו שולט. כי אנחנו לא עושים רצונו של מקום, זה הכל. השר של אדום זה הסמך מם. השר של אומה הוא שנותן לה את הכוח הרוחני שלה. כל עבירה ועבירה שיהודי עושה, זה מתנה לסמך מם, לסטן, הוא השר של עשיו, עם אלה זה מחזק את עשיו. כל מה שצריך לעשות זה בסך הכל להפסיק לתת את המתנות האלה לשר של עשיו, והבלון הזה של עשיו יתפוצץ. במרב ימינו. יעקב נכנס ליצחק, כתוב בפסוק ובראשית, וירח את ריח בגדיו. הריח את הבגדים שלו. אומר רש"י על המדרש, ריח בגדיו, ריח בוגדיו. בגדיו, תקרא בוגדיו. יצחק אבינו מריח את ריח הבוגדים שיהיו לעם ישראל בעתיד. והנה הוא רואה שגם הבוגדים יש להם ריח, ריח טוב, אפילו לבוגדים. וזה התקווה של עם ישראל, אפילו הבוגדים יש להם ריח טוב. ומי הם הבוגדים? אז המדרש שם אומר, וירח את ריח בגדיו, כגון יוסף משיטה. משיטה זה שם מקום כנראה, המם זה חלק משם המקום, ויקום איש צרורות, מביא שם שניים. אנחנו נתרכז ביוסף משיטה. אומר המדרש, יוסף משיטה, בשעה שביקשו שונאים להיכנס להר הבית, אמרו, ייכנס מהם ובהם תחילה. הם יודעים שהר הבית זה מקום קדוש, זר שנכנס חייב מיטה, מי יודע מה יקרה, הם לא מעיזים להיכנס, הם מעדיפים לשלוח קודם שפן ניסוי יהודי. גם היום שפני הניסוי זה היהודים. אמרי לי, הם אמרו לאותו יוסף, אול, היכנס, ומה דעת מפיק תיקח, מה שתוציא, איזה חפץ שתוציא, תיקח שלך, נכנס והוציא מנורה של זהב. אמרו לו, אין דרכו של אדיוט להשתמש בזאת, זה מתאים למלכים, אלא, אול זמן תנינה, תיכנס פעם שנייה, ומה דעת מפיק תיקח, ומה שתוציא תיקח, ולא קיבל עליו. אמר רבי פנחס, נתנו לו מכס ג' שנים, ולא קיבל עליו. היום נותנים הרבה כסף, רק תשרת אותנו. מכס 3 שנים זה איזשהו זיכיון לגבות את המכס על איזה מרוויח סכומי עתק, 3 שנים, לא, הוא לא קיבל עליו. אמר, לא די שהכעסתי לאלוקיי פעם אחת, אלא שהכיסנו פעם שנייה? זה הבוגד. תראו לאיזה דרגה הוא הגיע. מה עשו לו? נתנו אותו בחמור של חרשים. כנראה מדובר על זה שולחן של נגרים, והיו מנסרים אותו. היה מצווח ואומר, וי לי שהכעסתי את בוראי. זה יוסף משיטה. זה מה שהריח יצחק אבינו, את ריח בגדיו, אל תקרי בגדיו, אלא בוגדיו. גם בוגדים שבישראל, יש להם תקווה, יכולים לעשות תיקון, ולהגיע משיא השפל לשיא הרוממות. המדרש מביא שם גם את יקום איש צרורות. עד כאן אני שמעתי היום בטלפון מחתני, ורשמתי מילה במילה, את החלק השני לא השכלתי לרשום מילה במילה, לא רציתי לעייף אותו, אז נגיד, רק בקיצור מהזיכרון, יקום איש צרורות, היה בן אחותו של יוסי בן יועזר, איש צרידה. הוא מוצא להורג יוסי בן יועזר. מובילים אותו על איזה סוס מסכן. לפניו על סוס מפואר, אותו אחיין, יקום. והוא מתגרה בו. תראה איפה אתה, תראה איפה אני. לאן אתה הולך? תראה על איזה סוס אתה רוכב, תראה על איזה סוס מפואר, אני רוכב. השיב לו יוסי בן יועזר, אם כך לשונאיו, כזה פאר, סוס כזה מפואר, קל וחומר לא אהביו, אז מי שאוהב אותו, איזה שכר הוא יקבל? אז לא כאן בעולם הבא. אמר לו אותו אחיין, אבל אני רואה אותך מי יותר ממך מאוהביו, תראה באיזה מצב אתה נמצא, איזה מצב נורא אתה נמצא. מה אתה מספר לי, אוהביו? איפה אתה, איפה אני? אמר לו, אם ככה לא אהביו, כאלה איסורים לאוהביו, קל וחומר לשונאיו. איזה איסורים אתה תקבל בעולם הבא? ואז ירד לו הסימון. וגזר על עצמו 4 מיתות בית דין. יהודי, אומרים לו את האמת בפנים, ופתאום הוא תופס מה הוא עשה, מה הוא קלקל, יש גם בעולם הבא. וירד לו הסימון. רבותיי, אם היו כותבים היום את מדרש רבה, לא יודע אם אמרתי, כל זה מופיע במדרש רבה, סמכי עוד חשבט, אולי היו מוסיפים על יוסף משיטה ועל יקום איש צרורות את יצחק רבין. וירך ריח בגדיו, ריח בוגדיו. מה שאדם שבגד, לא נעים לכם לשמוע. אבל הוא חזר בו, ועל ידי כך הגיע למעלות עליונות. יחד עם יוסף משיטה ועם יקום איש צרורות, ואולי הרבה יותר, כי מה שהם עשו היה להצלת נפשם שלהם, מה שהוא עשה היה להצלת כלל ישראל. הקדוש ברוך הוא נותן שפע להזדמנויות. זה יהיה קצת יותר מדי אירוני להגיד, אבל הוא נתן לנו היום שפע של בוגדים. נורא זה היום, שפע של בוגדים. לא די לנו בסונים שיש לנו מבחוץ, כמה בוגדים מבני עמנו, שיודעים מה המזימה, שמשתפים את הפעולה, מתעלמים ממנה, כל אחד במדרגתו שלו. והנה בא הקדוש ברוך הוא ואומר לכולם, רבותיי, עוד יש לכם תקווה, יש לכם תקווה, אתם יכולים עוד לשנות את הכל, להפוך את כל הרע שהייתם בו לטוב. רק צריך קצת אמונה שיש בורא לעולם וזה כדאי לעשות. ואני בהרבה הזדמנויות פונה לכל בוגד בדמותו שלו, תסתכל על יוסף משיטה, תעשה משהו, תציל את עצמך. אז יש כאלה שהם במפורש יכולים לשלם בחייהם, במפורש. נתניהו, אם רוצה לספר את האמת, בנט, ועוד ועוד ועוד, סביר ביותר שישלמו בחייהם. לא, אז מה? זה גם כדאי. ובמיוחד, שרק הקדוש ברוך הוא מחליט מי ישלם בחייו ומי לא. הוא יודע גם לעשות שמה שבדרך הטבע, ברור שהבן אדם ישלם בחייו, אבל בפועל זה לא מה שיקרה. אבל יש כאלה שלא ישלמו בחייהם. ביזיונות, יהיה להם ביזיונות. יהיה להם ביזיונות. פירר, בוגד, אם יודע, לא נראה שישלם חייו, ביזיונות. אותו איצ'ה, מקו הקורונה, אומרים שיש כ10 אנשים שמקבלים משהו כמו 50,000 שקל לחודש בשביל להטות את לב הציבור החרדי לקבל את החיסונים. סתם הוא מקבל משהו באותו סדר גודל, 50,000 שקל לחודש. בשביל זה הוא שולח אנשים באכזריות, בציניות, בשקר, נורא והיום, אל המשרפות. ואם תודה, אז מה יקרה לך? מישהו יהרוג אותך? מי אתה? אתה שווה להם להרוג אותך? אז יהיה לך ביזיונות. אז תלמד מיהודה. רבותה, יהודה, צריך ללמוד ממנו כולנו. נעזוב אותו שאנחנו נלמד. ושמעתי לאחרונה מהמשגיח בישיבת מיר ברכפלד, הרב הקסטר, יהודה רצה להרוג את תמר כי הרתה לי זונים. הוא לא ידע שזה ממנו. איך זה התגלגל, זה סיפור אחר, זה לא כאן, זה דברים לא פשוטים בכלל. דיברתי על זה באחד השיחות עם הרב דניאל עשור, איך התגלגל העניין הזה. זאת אומרת, הרעיונות שהיו אצלי בערוץ, אפשר לחפש, לא היו יותר מדי כאלה. והנה היא מוציאה את הפתילים, את התפילין, את המקל, הקרן האלה, מי אלה? יש בחז"ל שאומרים מה שהיא אמרה לו, כן, לא, בפשטות, תראה מי... ממי שהריתי לזנונים, זה ששייך לו, הוא ידע שזה ממנו. נתנה לה את האופציה להודות או לא להודות. הייתה מוכנה שאם הוא לא מודה, היא הולכת להישרף. מכאן לומדים חז"ל שהמלבין פני חברו ברבים, כאילו הרגו, לא. לא ניכנס לזה עכשיו. אבל אומרים, מה שהיא ראתה לו, זה לא רק בגשמיות את התפילין. התפילין מראות, אתה למעלה. האדם מחובר לקדוש ברוך הוא. תסתכל על הקדוש ברוך הוא. ותחליט אם כדאי לך להודות או לא. אל תעשה רק את החשבון הביזיון של עכשיו. תעשה את החשבון הכללי. ואז אמר זה הרב הקסר את המשל, אדם הולך על מדרכה, פתאום הוא רואה כלב, הוא מפחד מאוד מהכלב, עובר בבעלה לצד השני, למדרכה השנייה, שואלים אותו, למה עברת? לא מסוגל, כלב, נורא והיום, לא מסוגל, מפחד מהכלב, בסדר? טבעי. פתאום בא למדרכה השנייה, מגיע אריה, אז הוא בורח למדרכה הראשונה, שואלים אותו, אבל אמרת שאתה לא יכול במדרכה הזאת להיות, יש כאן כלב, הנה אתה רואה שאתה כן יכול. הוא אמר, כן, אבל בצד השני יש אריה. כשזאת האלטרנטיבה האריה, אז הוא מעדיף להיות בצד של הכלב. זה מה שאמרה לו תמר ליהודה. נכון, עכשיו אם אתה תודה זה ביזיון נוראי, שאפילו יהודה לא מסוגל לעמוד בזה עד כדי כך. אבל אם תסתכל למעלה ותבין מה צפוי לך, איזה אריה עומד נגדך, איזה ביזיונות, איזה עונשים אתה תקבל אם לא תודה, אז הביזיונות האלה זה כלב קטן לעומת האריה שלמעלה. אז כך כל יהודי צריך להסתכל תמיד. נכון, אם הוא יודע, זה ביזיונות. אבל מה שיהיה למעלה, זה הרבה יותר גרוע. אז איצ'ה, אני מקווה שאתה שומע אותי, ושתבין שמה שנעשה למעלה, זה הרבה יותר גרוע. וכל המשחקים שלך במסווה של יראת שמיים, נביא דרשנים מפורסמים, יראת שמיים, יראת שמיים עם הבלוף הגדול. כדאי לך להיות, ללכת בדרכיו של יוסף משיטה. וסתם ככה, רבותיי, הלא האמת בסוף תתגלה. הלא אתם יודעים את האמת. אז מה אתם חושבים שלא תתגלה? בסוף האמת תתגלה. ואז כולכם, כל הבוגדים, תקבלו את הביזיונות, תקבלו מה שתקבלו. אז לא כדאי לכל אחד מכם להיות הראשון שיבוא ויגיד, הנה זה הכל בלוף, אני יודע שכך וכך, במיוחד לאלה שבכך יכולים להציל את כלל ישראל, גם אתה תרוויח מזה, אבל ממילא יתפסו אותך. אז מה אכפת לך שאתה תהיה זה שיגיד, במקום שיתפסו אותך? מי שמודה, מצב הרבה יותר טוב כמובן. לא רק בית דין של מעלה, גם במקרה הזה, גם בבית דין של מטה. עוד תובנה אחת, שאולי נגיד את זה בקיצור, ואני מקווה שלא יבינו אותו שלא נכון. באותה תקופה שאני האמנתי באמת שיגאל עמיר רצח את רבין, אבל חשבתי לעצמי, אז כבר הפריע לי, איך מתייחסים אליו, איך התקשורת מתייחסת אליו. נורא והיום, זה הגרוע שברוצחים. אני לא הבנתי, יש כל כך הרבה רוצחים. מה? אחד שרצח בשביל להרוויח 100,000 דולר, רוצה 100,000 דולר, אז הוא רצח מישהו. הוא יותר טוב ממנו? חס וחלילה לא אומר שמותר לרצוח, שזה היה מוצדק לרצוח, חס וחלילה שלא הבין אותי לא נכון. יזהו אותי עוד יגידו לך שאתה עכשיו מעודד לרצח, חס וחלילה. אבל זה שרצח בשביל 100,000 דולר, זה יותר טוב ממנו? הוא רצח בשביל 100,000 דולר, והוא חשב שהוא לא יתפס. ויגאל עמיר, הוא ידע שהוא יתפס, לא היה שום סצן שלא יתפס. הוא לא רצח בשביל האינטרס הפרטי שלו, הוא האמין שהוא הולך להציל את עם ישראל, כך הוא האמין. שנראה תכף שזה היה טעות חמורה כשלעצמו. אז מי יותר גרוע? למה מדברים עליו בצורה כזאת נוראית? למה מגיע לו יותר שנות מאסר משכל אחד אחר ושום סיכוי להשתחרר? חוץ מזה שלא רוצים שהוא יפתח את הפה שידעו באמת מה קרה, אז באמת מה פתאום שישתחרר? אז זה עוד עניין. לא ייתנו לך נעינה, הרוצח הגדול, מה קרה? לכאורה על פניו, כשאני מסתכל על זה, איזה בן אדם הוא בן אדם יותר מוסרי, אז הוא יותר מוסרי מכל הרוצחים האחרים. מה קרה? התירוץ, אתה פגעת באושיות הדמוקרטיה. לרצוח ראש ממשלה, זה לא גמר לרצוח איזה סוחר בשביל להרוויח $1,000. אתה פגעת באושיות הדמוקרטיה. זה אנחנו לא יכולים לסבול, אנחנו נעשה הכל בשביל שלא יפגעו ברשויות הדמוקרטיה. איזה שקר. אבל כל הזמן אנחנו רואים את כל הפוליטיקאים עושים את כל המאמצים לפגוע ברשויות הדמוקרטיה. אז מה הוא עשה? יגאל עמיר, הוא עשה שיצחק רבין לא יהיה ראש הממשלה. ואם בבחירות, נגיד יצחק רבין נגד מישהו, מישהו פתאום ברגע האחרון מדליף מידע כוזב, שיצחק רבין עשה כך וכך וכך, שאין עוד זמן כבר להפריך את זה, וכתוצאה מהתרגיל הזה הוא הלך, או מיליון תרגילים אחרים שרוצים, הנה עכשיו בנט מה הוא עשה עם כל התרגילים, זה יהיה ראש ממשלה, זה לא יהיה ראש ממשלה. זה לא פגיעה באושיות הדמוקרטיה, זה בדיוק אותו דבר, אז רק מה, כאן עשית על ידי רצח, כאן עשית על ידי תחבולות מלוכלכות, אז רבותיי בוא נבדיל את זה שני דברים, יש עניין של רצח, ויש עניין של לפגוע באושיות הדמוקרטיה, לגרום לכך שלהטות מי ראש הממשלה, אז בוא נדון על שני דרכים שונים, אז בתור רוצח, נדמה לי שיגאל עמיר הוא הרוצח שמגיע לו הכי פחות עונש משום שהוא הכי פחות רשע בזה, ומבחינת פגיעה באושיות הדמוקרטיה, נכון, מגיע לו יותר עונש, כי הוא במפורש הרג אותו, בסדר, אבל זה לא רציחה, זה פגיעה באושיות הדמוקרטיה. זה היה התובנה שהייתה לי, כבר אז, איך אנחנו מסתכלים לא נכון על הדברים, עד היום מסתכלים עליו כפוגע באושיות הדמוקרטיה, כשמן הסתם בכלל לא הוא זה שהרג את רבין, יושב סתם בכלא, ושזה עוד עניין חשוב כמובן, מה פתאום שבן אדם, בן אדם שעבד מתוך אידיאלים, יהיה כזה מסכן, הוא לא רצח בכלל. הוא בכלל לא רצח, אפילו אם רצח, הוא בכלל לא רצח, הוא בכלל לא רצח, לפי מה שנראה על פניו, לפי מה שנראה על פניו. ועוד הערה, יגאל עמיר, אבל אתה כן התכוונת לרצוח, אתה כן התכוונת לרצוח, לא רצחת, בטעות, אתה שוגג שלא רצחת, הם רצחו. הכדורים שלך אולי כן היו כדורי סרק, אבל אתה התכוונת לרצוח. כוונה כן היה לך. רק שנתנו למישהו אחר לעשות את העבודה. תגיד לי, אתה מסוגל לדעת מה אתה עושה? תראה, כאן, בדוגמה הזאת, תשמע את הדברים, מה שעכשיו אני דיברתי, ותראה שאתה נלחמת נגד הסכמי אוסלו, וירית, ניסית לראות, באדם שעכשיו חזר בו ונלחם בהסכמי אוסלו. אז אתה בדיוק יורה במי שעכשיו הוא איתך, ומאפשר למי שיחליף אותו, שהוא הרבה יותר גרוע ממנו, ודאי שהוא גם הוא היה חבר באילומינטי, ודאי ודאי, ודאי שהוא היה משתף פעולה עוד יותר גדול איתם. הוא זה שכמו שאמרנו רצה לתת את ירושלים לוותיקן וכו' וכו'. מי נתן תורה? אני לא יודע. איך תדע? אפילו אלה שאומרים שהוא זה שהמחליף שלו נתן את ההוראה. אמרתי היום למישהו, מה זה הוא נתן את ההוראה? הוא נתן, מי הוא? מי הוא? הוא גם נשלט על ידי ממשלת הצדדים. נתן תורה, בגלל שהם נתנו לו את ההוראה. בסופו של דבר, ממשלת הצדדים נתנה את ההוראה. אז אפילו תגיד שזה הוא נתן תורה לשבק, אז ממשלת הצדדים נתנה את ההוראה. אז את מי אתה הרגת? אתה הרגת את זה שמוכן, כמו שאתה מסרת את נפשך בשביל להילחם בהסכמי אוסלו, אתה ירית בזה שהיחידי שהיה מוכן עכשיו להילחם בהסכמי אוסלו במקום להביא אחד יותר גרוע. והסתכלת על התוצאות, איזה תוצאות יהיו, אתה מבין איזה תוצאות יהיו, כמה תוצאות של רדיפות על החרדים היו, על הדתיים, מה התוצאות בשטח? הנה התוצאות בשטח, כמו שאתה רואה שהשלטון עבר למישהו יותר גרוע, תסתכל על השל תוצאות, אתה יודע להסתכל על תוצאות. אבל אני לא רוצה לסתות מהעניין המרכזי, אני רוצה לסיים שוב, רבותיי, אנחנו צריכים כולנו ללכת במורשת רבין האמיתית. ללכת על האמת, להודות בטעויות, להילחם בסדר העולמי החדש, להיות מוכנים אפילו להסתכם, לשלם, והשם יעזור לכולנו שבזכות זה נזכה לראות במהרה את משיח צדקנו. לילה טוב.